Live streaming is on.
אז אנחנו בעצם עם מאמר חדש, והמאמרים בספר הזה, זה בעצם סוג של המשך. זאת אומרת, כמו שראינו כבר בעבר, זה מאמרים שבעצם ממש צריך ללמוד אותם לפי הסדר, כי הם נשענים ומתקדמים אחד, הם נבנים אחד על גבי השני. אז דיברנו עד עכשיו על כמה מושגים שונים, על האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו בכמה רמות שונות, דיברנו על רחמים בדרגות שונות, דיברנו על הרצינות ובכלל היחס שלנו בתפילה, וכאן אנחנו במאמר חדש, שהוא שוב מתחיל לנו את אותם הציטוט, הוא שוב מברכות קריאת שמע. אנחנו בעמוד 41 למי שאיתנו בספר, והמאמר בעצם מתחיל מהציטוט מהתפילה, אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, כן תחננו ותלמדם. כשהמילים הפשוטות אנחנו כאילו מבינים אותם, ואנחנו בעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שבעבור שמו הגדול ובזכות האבות הקדושים, שהאמינו בו, שילמד אותנו את חוקי החיים, ושנלמד אנחנו לעשות את הרצון שלו בלב שלם, הן תכוננו ותלמדנו. כאן באות א' ספציפית אנחנו ניכנס לדיוקים ולהבדלים שבין החמלה לרחמים. רחמים, הרחבנו על זה באריכות בעבר, וכאן אנחנו נדבר על החמלה מול הרחמים. מה מופיע בסוף? תכוננו ותלמדנו. אנחנו נראה. תחינה ובקשה זו באה אחר זה שאנו יודעים ומשיגים שאהבתו התברך אלינו היא אהבת עולם, שהיא אהבה נצחית, להיותה אהבה עצמית. אז אנחנו אומרים את המשפט הזה אחרי שכבר דיברנו על אהבת עולם אהבתנו, ואת זה הרחבנו הרבה במאמר האחרון. עד כמה האהבה של הקדוש ברוך הוא היא כל כך עצמית וכל כך הרבה יותר גדולה גם מהאהבה של 100 שנים, ודיברנו על זה בערך. אז אחרי שאנחנו מבינים ומפנימים, מתבוננים בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה עצמית כזו, אז אנחנו בעצם מבקשים ממנו את אותה בקשה. שבזכות האבות הקדושים שבטחו בו, שילמד אותנו חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, כן תכוננו אותם. ופירוש אהבה עצמית, אהבת העצם לעצם. היינו לחלק מעצמותו. והנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. כמו שכתב רבינו נשמתו עדן. כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. דאי הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה. וידוע, דחוכמה ידיעה היא בחינת חוכמה דברי היצירה עשייה, וחכים ולא בחוכמה ידיעה היא חוכמה דעתיות. אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, כל יהודי יש לו נשמה אלוקית. וכשאנחנו מדברים על אהבה עצמית, אנחנו מדברים על אהבה מהמקום הכי עמוק ופנימי, שבו אני אוהבת את עצמי, ואנחנו לא מדברים על אהבה עצמית כאן, מהסוג שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו ביום יום, של בן אדם שאף על עצמו, או משהו בסגנון הזה, זה לא הכיוון בכלל. גם בן אדם, שלצורך העניין מתאבד, הסיבה בעצם שהוא עושה את זה, זה כי הוא אוהב את עצמו, והוא לא רוצה להמשיך לסבול. הוא רוצה לחסוך מעצמו את הסבל הזה. אנחנו לא רוצים לחסוך סבל ממישהו שאנחנו שונאים אותו. זאת אומרת, יש לנו בשיח ביום יום שלנו, כשאנחנו מדברים על אהבה עצמית, אנחנו מדברים על רובד מאוד מאוד חיצוני, של איך אני מרגישה את עצמי, איך אני מתייחסת לעצמי, איך זה בא לידי ביטוי, בלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, מה האינטראקציה שלי עם עצמי, במחשבה, דיבור ומעשה, מה אני חושבת על עצמי, מה אני מדברת על עצמי, שנייה, מה אני עושה עבור עצמי. כאן אנחנו מדברים על אהבה עצמית אחרת, אנחנו לא מדברים על הרובד שעליו אנחנו מדברים ביום יום, ביום יום אנחנו מדברים בצורה מסוימת, ואז אנשים הולכים לטיפול כדי לאהוב את עצמם. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. כאן אנחנו מדברים על מקום כל כך כל כך עצמי ופנימי, של הקשר של האדם עם עצמו, שזה אפילו לא מקום שמתוקשר לנו ביום יום שלנו. אלא אם כן נעשה שם עבודה. ושוב, זה מקום שהוא כל כך עצמי, שאם החיים שלי הם כל כך מורכבים וכל כך קשים, וכל כך אני לא מצליחה להכין אותם, אז הכי רחוק שאדם יגיע, מתוך אותה אהבה עצמית, זה להגיד אני חייב להפסיק את הסבל הזה בכל מכן. זה המקום שבו האדם אוהב את עצמו ברמה שאי אפשר אפילו לבטא אותה. זה האינסטינקטים האלה שישמרו עליי מכל מיני דברים.
אז זה כן מתבטא ברובד החיצוני. אם אני מדברת על אינסטינקטים שישמרו עליי, זה כן.
זה נמצא שם. האלוקים עשה את האדם ישר, והם חישבו חשבונות רבים, אוקיי? תינוק שנולד אוהב את עצמו, מרגיש טוב עם עצמו, הכל בסדר, אוקיי? אחרי שאנחנו עוברים את זה, אנחנו מתחילים לסבך את עצמנו בחשבונות רבים. ואז כל מיני דברים יכולים לקרות שם. אז זה נמצא. אבל אם אנחנו לא נשארנו ישרים, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, אז אנחנו כבר מסבכים את עצמנו עם כל מיני דברים, אבל אותה אהבה עצמית נשארת שם תמיד. שאלה היא איך היא באה לידי ביטוי. אם אנחנו ישרים ופשוטים, היא באה לידי ביטוי בפשטות. אם סיבכנו את עצמנו, היא פחות באה לידי ביטוי, או באה לידי ביטוי בצורה יותר מורכבת. בסדר?
בסדר, אני מקווה שאני
אבינה. הרעיון כאן זה לעשות ההבדל שאנחנו מדברים על אהבה עצמית, בין השיח היומיומי שלנו, של אהבה עצמית, ששם אנחנו מדברים על אנשים ששונאים את עצמם, אז אנחנו רוצים לעזור להם לקבל את עצמם בכל מיני כאלה. וכאן מדבר על אהבה עצמית שהיא משהו אחר, היא לא נוגעת במקומות האלה. זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מזה, זה העניין.
האהבה
עצמית? זה ביטוי לזה שאנחנו כולנו בסופו של דבר כן אוהבים את עצמנו באהבה עצמית כזאת. כשאנחנו מסתבכים, זה יכול להגיע עד למקום שבו בן אדם הורג את עצמו. אבל זה המורכב, זה התסבוך, הבן אדם זה חי חיים מלאים בסבל, והוא מספר לעצמו שהוא שונא את עצמו. בסדר, מה שאנחנו צריכים לצורך כאן, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו באהבה עצמית. זה בעצם הנקודה של המאמר עצמו. הבאתי את זה כדי לעשות ההבחנה בשיח היומיומי שלנו, אם זה מסבך אותך, תוכל להזיז את זה הצידה. זה לא חלק מהמאמר עצמו. בסדר? הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. אדמור הזקן כותב בספר התניא, שכמו שהבן נמשך ממוח אב, שמה המשמעות של המשפט הזה בעצם? כדי שגבר יוכל להוליד ילדים, הוא חייב להיות בפוקוס עם הראש שלו. התהליך מתחיל מריכוז, במובן הכי פשוט של המילה. המוח שלו, הראש שלו צריך להיות מרוכז רגע, ברצון, לעשות פעולה שיכולה להביא ילדים, אחרת הוא לא יהיה שם, זה לא יקרה. בניגוד לאישה למשל, שהראש שלה לא חייב להיות מונח שם. פיזית יכול להתקיים תהליך שבו היא תיכנס להיריון בלי שהיא תחשוב את זה בכלל, בלי שהיא תרצה את זה בכלל, בלי ששום דבר יקרה. ולצערי אנחנו מכירים כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. לעומת זאת הגבר לא יכול להיות חלק מהדבר הזה בלי שהראש שלו נמצא שם. זה חייב לבוא מהמוח. כשהגבר נמצא במקום שבו הוא רוצה להיות אבא, בדור שלנו הכל מעוות, זה כבר לא רק לשם ההורות, אבל כשגבר רוצה להיות במקום כזה, הראש שלו חייב להיות מאוד מאוד מרוכז, כי זו בעצם תמצית החיים שלו שהוא מעביר עליו. אז הילד, המקור שלו בעצם זה מוח האב. זה בראש של האבא. המוח זה המקום הכי גבוה. אנחנו הילדים של הקדוש ברוך הוא. אז כמו שבעולם הזה הגשמי, ילד באופן טבעי, באופן פשוט, גשמי, הוא נמשך ממוח האב. השלב הראשון של היצירה שלו נמצא בראש של האבא שלו. אנחנו נמשכים כאילו מהמוח של הקדוש ברוך הוא. אומנם כל זה הוא מה שנשמת כל איש ישראל נמשכה בלבד, אבל שורשה הוא מעצמות ממש. אז מה זה שישראל נמשכו מהמוח של הקדוש ברוך הוא כאילו? זה הספירה, ספירת החוכמה, שהיא ההתחלה של המוחים. מהי ספירת החוכמה? אז כתוב לנו, שיש לנו את ספירה.
נמשכה בלבד, איך את מגיעה לזה שזה חוכמה?
הוא אומר את זה לפני כן, נמשכה מספירת החוכמה, נקרא המשפט קודם. כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל, נמשכה ממחשבתו בחוכמתו יתברך, די הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה, וידוע דחוכמה ידיעה היא בחינת חוכמה דברי היצירה עשייה, וחכים ולא בחוכמה ידיעה היא חוכמה דאצילות. זה אומר שכשאנחנו אומרים שישראל נמשכים כאילו מהמוח של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על זה שנשמות ישראל נמשכות מספירת החוכמה של עולם האצילות. אבל אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, כל זה זה רק המקום שממנו הנשמה נמשכת, אבל השורש שלה הוא בעצם, אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזוהי אהבה עצמית, אהבת עצם לעצם. כשהורים אוהבים את הילדים שלהם, הם פשוט אוהבים אותם. זה לא משנה כמה הילדים מוכשרים, כמה הם חמודים, כמה הם נחמדים, כמה הם מצחיקים. ההורים אוהבים את הילדים, נקודה. למה? כי הילדים הם חלק מההורים. וכשזה משהו שהוא חלק ממני, אני אוהבת אותו. אז האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו בעצם היא אהבה עצמית. אנחנו ממש חלק ממנו. ובדיוק כמו שאין לך שום דרך לא לאהוב את הילדים שלך, את לא יכולה לא לאהוב את הילד שלך. וגם כשאת כועסת עליו ואת מתעצבנת עליו ואת מוחזבת ממנו, מה שלא יהיה זה בגלל שאת אוהבת אותו. כי מישהו שאת לא אוהבת לעולם לא תכעסי עליו ברמות כאלה. ואת לא יכולה לעשות שום דבר כדי לא להיות אלגר. אין. את יכולה לסבך את הדרך שבה את מדברת איתו, את יכולה לשגע אותך ואותו בהרבה מאוד דברים, אבל את לא יכולה לא להיות אלגר שלך. אין כזה דבר. למה? כי הוא חלק ממך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בנימה. אין שום דבר בעולם שאנחנו יכולים לעשות ושהקדוש ברוך הוא יפסיק לאהוב אותנו. זה פשוט לא יעבוד, אנחנו חלק ממנו. ואהבה היא סיבה. וסיבה מכרחת מסובב. והמסובב הוא לפי אופן הסיבה. ולהיות שהסיבה היא אהבת עולם, שהיא אהבה נצחית ועצמית. הנה המסובב הוא החמלה, שהיא למעלה מן הרחמים. כשאנחנו מדברים על סיבה ומסובב, אנחנו מדברים בעצם, בשפה שלנו, על גורם ותוצאה. על תוצאה של משהו ומשהו שקרה לפניכם, שהוביל לתוצאה הזו. זאת אומרת, זה שאני יושבת עכשיו כאן על הכיסא, זה תוצאה של זה שהגעתי לכאן. או תוצאה של זה שסיכמנו משהו בינינו. אומר לנו, אדמו"ר היעץ, התוצאה תמיד תהיה בערך או ביחס למה שגרם אותה. שזה פשוט. יש קשר הדוק בין כל פעולה לתוצאה שלה. זאת אומרת, כשאני רוצה לעשות משהו, לייצר תוצאה מסוימת, אני צריכה לעשות פעולות מסוימות, הפעולות האלה יהיו מכוונות לתוצאה שאני רוצה. מצד אחד, ומצד שני, התוצאה תהיה באופן ישיר קשורה לפעולות שעשיתי. אני לא יכולה לצפות לשבת כל היום על הקורסה, ולהיות חטובה ובכושר. לא יקרה. אני רוצה להיות בכושר, אני צריכה לעבוד על זה. לחלום לגמרי מותר, אבל התוצאה תהיה להישאר עם חלום ביד. וזה בדיוק העניין. הסיבה והתוצאה הם תמיד קשורים. כל פעולה היא תמיד קשורה לתוצאה. וככל שאני אעבוד יותר קשה, אני אהיה יותר בקושי. ואם אני רק אספר לעצמי שאני עובדת קשה, ואני בעצם עושה דברים שלא מאמצים את הגוף שלי, אני לא אהיה בקושי. הקשר הוא הדוק. אין פה, זה ממש... סיבה ותוצאה, אנחנו לא יכולים לשחק עם זה. זה לא שחייה בלוטו. זה משחק ברורה. אהבת עולם, שהיא האהבה הנצחית שדיברנו אליה, של הקדוש ברוך הוא אלינו, היא התוצאה. מאיפה היא מגיעה האהבה הזו? אומר לנו אדמו"ר היעץ, מהחמלה. החמלה נמצאת במקום גבוה יותר מהרחמים. למה? ננסה להבין את זה. דרחמים נוטים לחסד. והיינו, אם היות שמידת החסד גורמת את ההשפעה, בכל זה, הרי יש לה מידה המנגדת, והיא מידת הגבורה. מה שאין כן, מידת הרחמים, הנה לא זו בלבד שאין מידת הגבורה מנגדת לה, כמו שמנגדת למידת החסד, אלא עוד זאת, במידת הגבורה נכללת במידת הרחמים. ומידת הרחמים, הנה לא זו בלבד שהיא כוללת חסד וגבורה, אלא עוד זאת שהיא נוטה לחסד שהיא הפך הגבורה.
אבל בספירות, האהבה היא למעלה יותר, חסד ויותר גבורה.
נכון.
אז מה?
אבל הרחמים, מידת התפארת, היא נמצאת באמצע, בקו האמת. היא מבריח, מבריח מקצה לקצה.
רגע, את אמרת הוא אומר, הרחמים נותנים לחסד.
נכון.
את אמרת שהרחמים...
החמלה היא למעלה מהרחמים. החמלה, שנייה, בוא נעשה סדר. החמלה למעלה מהרחמים.
כן.
אוקיי? שם אנחנו נדבר על הרחמים. בסדר? בוא נבין רגע מה יש ברחמים. רחמים בעצם זו ספירת התפארת. עכשיו, יש שם משהו מאוד מעניין. יש לנו חסד, גבורה ותפארת. מה קורה כשאנחנו מדברים על חסד, גבורה ותפארת? חסד זו הנטייה לתת. נדעת. הגבורה באה ואומרת, בוא נציב גבולות, למה מה קרה שניתן? שכנעי אותי שמגיע לך לקבל, ואז אני אתן. את רוצה משהו? מסתדר? כן? הגבורה באה ושמה ברקסים.
כן.
מה מידת התפארת באה ואומרת? בואו ניקח את שניהם ביחד. התחושה הדומיננטית, החוויה, המניע, הדבר הכי דומיננטי עכשיו במהלך הזה, זה אני רוצה לתת. אני נותן. אבל, איך אני נותן? היי, בוקר טוב, מה נשמע?
מה? תמיים
אחרי? לא, בואי. הרחמים, המידה הדומיננטית שם זה החסד, זה לבוא ולהגיד בואו אנחנו ניתן, אבל בואו ניכנס רגע לדיון, אוקיי? זאת אומרת, השאלה היא לא תהיה כמו, תודה, כמו בספירת הגבורה, רק כאילו שכנע אותי שמגיע, השיקול במידת הרחמים יהיה, האם יצא טוב לאדם מזה שהוא יקבל? והשאלה הזאת היא שאלה אחרת לגמרי. היא לא שאלה האם מגיע, היא שאלה איזה, כמה טוב הוא יוכל לקבל מזה שניתן לו. וזה הרחמים. זאת אומרת, הנטייה של הרחמים היא לגמרי לכיוון החסד, היא בשאלה איך כן אפשר לתת. אבל...
אבל דווקא הרחמים אומרים שגם אם לא מגיע לו הוא יקבל.
נכון, ולכן הנטייה של החסד זה בדיוק כמו שחומרים. הנטייה של הרחמים היא לכיוון החסד, היא לכיוון הנתינה. היי. כיף שבאת. אם בא לך זה הספר. אנחנו בעמוד 42, עכשיו תכנסי לך בנחתית מקבילה. שוב, איפה שבא לך, הכל פתוח. אז שוב, רק ככה נחזור שוב. יש לנו חסד גבורה תפארת, אנחנו מדברים על ההבדל, אמרנו שהאהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא אלינו, היא מגיעה 42, במעלה. היא מגיעה מהחמלה של הקדוש ברוך הוא אלינו. עכשיו אנחנו ננסה להבין רגע מה העניין של הרחמים, כי החמלה מגיעה ממקום גבוה יותר מהרחמים. אז בואו נבין מה העניין של רחמים. אז רחמים נמצא לנו בספירות, בספירה השלישית, ספירת התפארת, יש לנו חסד, גבורה ותפארת, שלישית במידות, לא בספירות. חסד בא ואומר, יאללה, אני נותן, 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 בלי חשבון. הגבורה באה ושמה ברקסים לנתינה. ספירת התפארת שהיא הרחמים, היא כוללת את שניהם. היא באה ואומרת, אני תופסת קודם כל את החסד, אני קודם כל רוצה לתת. והיא כוללת בתוכה גם את הגבורה. זאת אומרת, אם לפני ספירת התפארת, לפני רחמים, היינו בעצם בחסד, ואז גבורה ששמה ברקסים ועוצרת, מתנגדת לנתינה הזאת, עכשיו אנחנו במקום אחר לגמרי. עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו ניתן, בספירת הגבורה לא רק שהיא לא מתנגדת לנתינה הזו, אלא היא ממש כלולה גם ברחמים. הרחמים יש בהם איכות אחרת מהחסד. יותר מזה, ומידת הרחמים, הנה לא זו בלבד שהיא כוללת חסד וגבורה, בשורה השלישית מלמעלה, אלא עוד זאת שהיא נוטה לחסד, שהיא הפך הגבורה. אמנם, אם היות דרחמים נוטים לחסד, בכל זאת, הרי זה בא בדרך שקלא וטריא, בלימוד זכות. דכך היא עמידה במידת הרחמים. דגם מי שאינו ראוי להשפיע לו השפעות חסד, השפעות החסד בטענתה וכתרוגה של מידת הגבורה, מכל מקום הנה צריכים לרחם עליו ולהשפיע לו השפעת החסד. הרי די ההשפעה הבאה על ידי מידת הרחמים באה בשקלא וטריא. אלא שבסוף באה ההשפעה. זה במידת החסד הרי אפשר להיות שעל ידי מידות הגבורה לא תבוא מידת החסד לפועל. אבל רחמים נוטה לחסד, בסוף דבר באה בחסד. אבל אופן ביאתו הוא על ידי השקלא וטריא. מה שאין כן, אוקיי, אז זה סוג של רחמים שאנחנו מכירים אותם בדרך כלל. מה הוא אומר בעצם? אמרנו החסד רוצה לתת, הגבורה באה ושמה ברקסים, ואז הרחמים באה ואומרת רגע רגע רגע, בוא ניתן, אבל נתחשב בברקסים. זאת אומרת, שהנתינה מצד ספירת החסד היא נתינה. אלא מה, שיכול להיות שהיא לא תגיע, כי יש לה מיד אחר כך את הגבורה שבאה ושמה ברקסים. הנתינה שמגיעה מצד הרחמים, היא מגיעה, כי הרחמים בגדול לוקחים את הצד של החסד, של הנתינה, אבל היא מגיעה אחרי דיונים. דיונים? למה דיונים? כי יש את החסד שרוצה לתת, ואז את הגבורה שבאה ושמה ברקסים, ואז התפארת בעצם עושה סולחה ביניהם. בוא נדבר על זה. בוא נראה מה חשוב לכל אחד מכם. בוא נראה איך אנחנו מסתדרים את זה, כדי לתת. נכון. אז הנתינה שמגיעה מספירת התפארת, מהרחמים, זו נתינה שמגיעה אחרי דיונים. אחרי שקלא וטריא, בלשון הרבי. כן, לא, כמה כן, כמה לא, איך כן, איך לא. אז יש שם הנתינה, אבל היא מגיעה אחרי דיונים, כדי להתמודד מול הברקסים שספירת הגבורה שמה לנו. אבל מה שאין כן, וכל זה, זה בניגוד, רחלי, בסדר. איך שבא לך, אבל בסדר, בוא מסדר. מה שאין כן, הרחמים הבאים על ידי החמלה, אין זה על ידי שקלא וטריא, בלימוד זכות, אלא שהוא בדרך כך, היא עמידה במידת החמלה, שבאה בלי שום שקלא וטריא שקדמה לה, אלא בדרך פשיטות, ובאופן אחר אי אפשר להיות. ולהיות כי כל איש ישראל הוא נאהב באהבת עולם, ובחמלה גדולה, לכן אנו מתחננים ומבקשים, ובעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בו יתברך, וילמדם חוקי חיים, לכן הנה גם אנחנו מבקשים לכוננו וללמדנו. החמלה, כשאנחנו מרגישים חמלה כלפי אדם מסוים, ושוב, בשפה העברית המדוברת אנחנו פחות פוגשים את ההבדל הזה בין החמלה לרחמים, אבל כאן, כשאנחנו מתאימים את זה לספירות, אז אמרנו, הרחמים מגיעים מספירת התפארת, שזה אומר שיש שם דיון שלם, לפני הנתינה הזו, לפני הביטוי של הרחמים. החמלה מגיעה ממקום שהוא הרבה יותר גבוה. והחמלה, כשהיא תופסת מקום במשחק הזה, כשהיא לוקח תפקיד, אין שם שום דיונים.
אבל למה?
כי ממקום גבוה יותר. כי ממקום גבוה יותר, ספירת הגבורה לא עוצרת אותה שם. למה יש דיונים בספירת התפארת? כי היה לנו קודם את החסד ואחר כך את הגבורה. ואז אנחנו צריכים להסתדר ביניהם איכשהו. אז להסתדר ביניהם זה להיכנס לדיון. אוקיי? זה כמו שני אנשים שיש ביניהם, שרוצים להגיע לשיתוף פעולה, וכל אחד מושך לכיוון אחר. אז אנחנו נדבר על זה, ואנחנו נראה איך אנחנו מסדרים את זה, ובסוף נגיע למה שאנחנו רוצים. החמלה מגיעה ממקום גבוה יותר, ושם אין את הברקסים של ספירת הגבורה, ולכן כשהחמלה באה לידי ביטוי, אין שם דיונים של אם ואיך וכמה ולמה ומתי וכל הסיפורים האלה.
זה
ככה
מהבדל בין חמלה לחסד. כי החסד הוא גם רק
מקום. שאלה מצוינת, ואנחנו נראה אם הוא מתייחס לזה ספציפית כאן בהמשך. כי אם הוא מתייחס לזה במילים של הרבי הזה עדיף, ואם לא, אז אנחנו ננסה לענות את זה במילים אחרות. אבל השאלה היא שאלה טובה. ולהיות כי כל איש ישראל נאהב באהבת עולם ובחמלה גדולה, לכן אנו מתחננים ומבקשים דבעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בו יתברך, וילמדם חוקי חיים, לכן הנה גם אנחנו מבקשים לכונן וללמדם. אנחנו מבקשים את החמלה של הקדוש ברוך הוא, שמתוך החמלה הזו ילמד אותם. וצריך להבין. מהו עניין תוכן בקשה הזו לכולנו וללמדנו? מה עניין החנינה ללימוד? ולכאורה, הרי הם הפכים. והלימוד בא על ידי היגיעה דווקא. כמו שאנו רואים במוחש, וכל דבר השגה והבנה בהשכלה בא על ידי היגיעה. וכל אשר מטריח את שכלו יותר, הנה ישיג ויבין יותר. שזהו על ידי עצם עניין היגיעה דווקא. ולכן, הנה כל מי שמרגיל את עצמו להיגע ולהטריח את שכלו, הנה יתעלה בעילוי רב, בהשגה והבנה יותר, גם ממי שהוא בעל כישרון עלי יותר. אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, הבקשה שלנו זה שהקדוש ברוך הוא יכוננו וילמדנו. ושואל אדמו"ר הריי"צ, רגע, למה, מה הקשר ביניהם? למה אתם שמים אותם בנשימה אחת? זה לכאורה בדיוק הפוך אחד מהשני. למה? לימוד, העניין שלו הוא יגיעה, הוא עבודה. אם אנחנו לא נתאמץ ללמוד משהו, הוא לא באמת יהיה שלנו, לא משנה כמה אנחנו אפשרים. וככל שאנחנו נשקיע יותר מאמץ בלימוד, אנחנו, זה יהיה יותר שלנו. נחזיק את זה יותר, נהנה מזה יותר. זה הכלל. ויכול להיות אדם שישקיע הרבה מאמץ ללמוד משהו מסוים, והוא בסופו של דבר יבין את זה יותר לעומק ויותר טוב, גם ממישהו שהוא הרבה יותר מוכשר ממנו. כי הדבר המשמעותי בלימוד אמיתי, זה לא היכולת השכלית, אלא המאמץ שאנחנו משקיעים בלימוד. ואם היות דמי שהוא בעל כישרון נעלה, הנה הוא תופס את המושכל בהשקפה ראשונה, ויודעו על בוריו, ואינו צריך לשום יגיע על זה. זה נכון, מי שהוא גאון, הוא יכול להבין את הדברים בשנייה אחת, וזהו, הוא לא צריך להתאמץ על זה. הוא לא נדרשת ממנו יגיע. באמת, הנה ידיעתו הגדולה, לזו מעט היא עדיין לגבי אותה ידיעה שהיה יודע, אם היה מטריח שכלו, הוא מייגע מוחו כנראה לחוש.
אז זה כן תלוי בשכל שלו.
ההבנה שלו, ההשגה האמיתית שלו את העניין, היא מזערית. לעומת ההבנה שהייתה יכולה להיות לו, אם הוא היה משקיע בללמוד את הנושא. כי הדבר המכריע והמשמעותי בלימוד, זה דווקא המאמץ שלנו, וכמה אנחנו משקיעים כדי ללמוד את זה. כל הבנה שהיא מגיעה בהפסק אחד, בלי שום מאמץ, היא הבנה שטחית. גם אם הבן אדם גאון וכאילו מבין את כל העניין לעומק שלו, אבל באמת יש שם משהו שהוא נורא שטחי. למה? כי לימוד אמיתי דורש יגיע. אנחנו לא יכולים לחשוב ששמענו משהו פעם אחת, ואנחנו באמת באמת מבינים אותו. אין כזה דבר. אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת, כשאנחנו רוצים להכיר אנשים. אז יש כאלה שיגידו, דיברתי פעם אחת עם הבן אדם, הבנתי מי הוא, הבנתי את הטיפוס, אני מכירה אותו. ויש הסתכלות אחרת שתגיד, דיברתי עם הבן אדם, ואני רוצה לדבר איתו שוב ושוב ושוב, כדי ללמוד אותו באמת. וזה לא משנה כמה אני חושבת שקלטתי את הבן אדם, פספסתי משהו ענק אם דיברתי איתו עוד פעם אחת, כי זה לא עניין של כמה יכולות שלי, זה עניין של כמה מאמץ השקעתי, כמה הקדשתי כדי ללמוד אותו. וטעם הדבר, כי כל שכל גלוי בא מלמעלה מהשכל. למה הדבר הזה הוא ככה, שאנחנו, הידיעה שלנו, ההבנה האמיתית שלנו, היא כפופה בהכרח למאמץ? למה אם זה דבר שאנחנו יכולים ללמוד בלי מאמץ? למה אני לא יכולה סתם לדעת דברים, בלי להשקיע שם יותר מדי? כי כל דבר שאני מבינה, כל דבר שקשור לשכל, שאני פוגשת אותו, השכל הגלוי, שאני באינטראקציה איתו, בעצם מגיע ממקום שהוא גבוה יותר מהשכל. ובהשכלה, הרי אין זה דכאן, נמצא כאן היה, אלא שבא למעלה מהשכל. השכל גלוי הוא מציאות, והלמעלה מן השכל הוא בלי מציאות. למציאות של שכל גלוי, ומלא מציאות למציאות באה על ידי ההגיעה. ולכן, נכון, ולכן הנה על ידי הגיעה באים לידי מעלות מסגבות בהשכלה. מה קורה פה בעצם? משהו שאני לא יודעת אותו כרגע. נכנס לפה מישהי שאני לא מכירה אותה בכלל. מישהי והיא מה שהיא, וכל מה שיש לה, זה למעלה מהשכל מבחינתי. זה לא משהו שקיים, שאני יכולה לגעת בו, שאני יכולה לדבר עליו. הוא לא מציאות. אני יכולה לספר לעצמי סיפורים על מי, לפי הבגדים שהיא לבשה היום, אבל מי באמת, זה לא מציאות בשבילי עכשיו, זה עדיין לא משהו שקיים במציאות. מה שיש לי בשכל, השיח שלי, מה שאני מבינה באמת, כבר נמצא בתוך עולם המציאות שלי. זאת אומרת, שכדי ללמוד משהו חדש, אני צריכה להפוך משהו מלא מציאות, כי זה למעלה מהשכל, הוא לא מושג, הוא לא נתפס אצלי, הוא לא באמת נמצא אצלי, למציאות. יש פה איזשהו סוג של יש מאין, במובן מסוים. ואנחנו לא יכולים להפוך משהו שהוא לא מציאות, למציאות, בדרך אגב, כי אנחנו מוכשרים. לא עובד. כדי לגלות משהו במציאות, נדרשת יגיעה. ולכן זה לא משנה כמה אני חכמה, כמה אני קולטת בני אדם, כמה אני גאון, וכמה אני, לא משנה מה זה יהיה, אם לא השקעתי שום מאמץ בנושא הספציפי הזה, ואני יכולה לדקנם עכשיו מילה במילה את כל ההרצאה ששמעתי, ואולי אפילו להגיד אותה במילים אחרות, לא באמת הבנתי אם לא השקעתי כאן מאמץ. ואנחנו כולנו מכירים את הסיטואציות האלה, בהם יש אנשים ששמעו הרצאה אחת באיזשהו נושא, הם מרגישים שהם מבינים גדולים בעניין. ואז הם באים ומדברים. ומגיע הרגע שבו אנחנו מבינים שהם לא מבינים כלום. אלא הם שמעו רק כמה מושגים. כי אם אנחנו לא נשקיע בלימוד, אנחנו לא יכולים לדעת. זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. וזה לא עובד, כי התהליך שצריך כדי לדעת משהו באמת, כדי שזה יהפוך לשכל גלוי, שזה באמת, אני אשיג את זה, זה להפוך משהו מלא מציאות למציאות. וזה לא קורה, בלי שאני אעבוד על זה, בלי שאני אשקיע בזה.
רואים את זה במוחש, כשנגיד למדת איזה מאמר, ויש לך איזה רעיון, ואתה מספר את הרעיון למישהו, הוא לא באמת מתחבר לזה, לכן הוא לא נהנה מזה כמוך, כי אין, חסר אותם,
נכון, נכון, נכון. זה עוד דוגמה שבה אנחנו יכולים לראות את זה, שבא בעצם כשאנחנו מעבירים רעיון שנורא התלהבנו ממנו, ואני חוזרת על זה כי אני לא בכל שאומרים את זה כאן, אבל כשאנחנו מתלהבים ממשהו ששמענו ממנו ואנחנו מעבירים אותו הלאה, ופתאום אנשים מתחסים לזה מאוד פער וכזה. למה? הם לא משיגים את העניין. למה הם לא משיגים את זה? כי הם לא עובדו על זה.
לכן סודות בקבלה וזה, אתה לא יכול לגלות סתם למישהו.
נכון.
כי זה לא...
הוא לא הבין שזה סוד והוא לא הבין מה הסוד. מה רצית למה?
לא,
זה פרסיקי,
זה הולך
חבר לזה. נכון. גם אם הוא יבין, כאילו. אבל יש שם העומק שאנחנו לא נבין אותו אם כן נעמיק. ונשקיע בזה.
אין קיצור דרך, זה קיצור.
נכון. אבל זה נכון לכל דבר, זה נכון גם בחיים. בעולם השיווק העסקי, למשל, מדברים על זה, שלקוח פוטנציאלי צריך להיחשף לבעל העסק, לפחות בין 5-7 פעמים לפני שהוא באמת יהיה לקוח.
כן?
ולכן ההמלצה היא באמת כאילו, לא משנה, זה כבר עניינים עסקיים. אבל מה הרעיון שעומד מאחורי זה? זה אותו רעיון. כי לא משנה כמה האדם מוכשר ויודע, בפעם אחת זה לא יעבוד, הוא צריך שזה יישב לו בראש. אז במקום העסקי אנחנו מדברים על איזושהי מניפולציה, שהוא ישקיע בזה בלי לרצו, שזה יבוא לו מול הפרצוף, הוא יצטרך לחשוב על זה. אבל כשאנחנו מדברים על עולם של בחירה, לא של מניפולציות, ואנחנו בוחרים, אנחנו חייבים לדעת, שאם יש משהו שאני רוצה לדעת אותו, אני חייבת להשקיע. זה לא יעבוד אחרת, אני רוצה לדעת את הילדים שלי, אני צריכה להשקיע בקשר איתם, להשקיע בלהקשיב להם, להשקיע בללמוד אותם. לא רק להשקיע בלתת להם את מה שנראה לי שהם רוצים. להשקיע בללמוד אותם. אני רוצה לדעת הקדוש ברוך הוא, אני צריכה להשקיע בללמוד אותו. אני רוצה לדעת את עצמי, אני צריכה להשקיע בללמוד את עצמי. הדברים האלה לא יקרו לבד. ולכן, הנה על ידי יגיעה, באים לידי מעלות נשגבות בהשכלה. לכן, ברגע שאנחנו כן נתאמץ, כדי להפוך את הלא מציאות למציאות, את הבלתי מושג למושג, אנחנו נוכל להגיע מאוד 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 רחוק. ויש בו מין פרדוקס כזה, זה כאילו משהו אירוני כזה, שהנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב שזה פשוט תלוי ב-IQ שלי, ואומר לנו כאן, את הקשר בין ההבנה שלך ל-IQ הוא לא כזה גבדור. ההבנה האמיתית. הוא קיים, אבל הוא הרבה יותר מזערי ממה שאת חושבת. כי החלק האמיתי בסיפור של ההבנה שלך, שהידיעה שלך את הדבר, זה ביגיעה.
זה
היגיעה. כמה משאבים את משקיעה? הרגש בוודאי יתחבר רק ביגיעה, כן, אבל זה לא רק הרגש, זה גם להבין באמת באמת את הדברים. הוא מדבר כאן על הבנה. ההבנה
כאילו נשמע,
כמו זאת אומרת. נכון, וזה מה שאמרתי שזה נשמע מאוד אירוני, כי העניין שאם מישהו מבין, תראי, מה המשנה אומרת? אני רואה איזה הוא חכם, אני גם רואה את הנולד, אני לומד מכל אדם. אוקיי? הלומד, ביהדות, איך אנחנו קוראים למישהו הגיע למקום גבוה? תלמיד חכם. אנחנו משאירים אותו תלמיד. מה המשמעות של התלמיד הזה? שהוא לומד, אבל הוא משקיע מאמץ בלימוד הזה. אוקיי? ואנשים שמבינים הכל תוך שנייה ועוברים הלאה, הם לא באמת מבינים. הם לא באמת מבינים. ואני אומרת לך את זה בתור בן אדם שמבין מהר דברים. אוקיי? אז יכול להיות ששמעתי משהו והרגשתי שאני נורא מבינה בו, ועברתי הלאה, כי אני לא יודעת לעבוד קשה. ומה קרה אחר כך? הרגשתי שאני יודעת את זה ואני מבינה את זה. ופתאום נתקלתי במציאות בסיטואציה שאמרתי, רגע, משהו כאן חסר לי בפאזל הזה. בלי השקעה אין הבנה אמיתית של העניין. אם IQ גבוה, יש אשליה של הבנה. אבל חיבור אמיתי לעניין לא מגיע בלי השקעה. אין כזה דבר. עכשיו, אין ספק שככל שאדם הוא חכם יותר, אז האשליה שהוא מבין היא מפתה יותר.
אבל הוא באמת מבין ברב ברגה
אחרת. היגיעה שלו תביא אותו למקום הרבה יותר רחוק ממי שאין לו גם את הכלים להבין. זאת אומרת, אם את ואני נשקיע את אותו מאמץ, לא בטוח שנגיע לאותו מקום. כי אם את יותר חכמה ממני, את תגיעי למקום רחוק יותר. אוקיי? אני מבינה מה אני אומרת? זאת אומרת, היגיעה היא זו שתכריע האם אני באמת אבין את העניין או לא. עד כמה אני אבין את זה? זה תלוי בכלים שלי. היגיעה ישר להבנה אמיתית. נקודה. אחרי שנכנסתי בשער, תלוי כמה כלים יש לי. אדם שיש לו כלים רחבים יותר, יכול בהחלט להבין יותר. אבל מה שנותן לו את ההבנה זה לא הכלים שלו. זה היגיעה. אחרי היגיעה, עד כמה הוא מבין? זה סיפור אחר. אבל זה לא, ההבנה לא חוסכת לו שום יגיעה. זה העניין. כי הנטייה שלנו היא לחשוב שאם אני חכם יותר, אני לא צריך להשקיע. אבל זה לא נכון. תסתכלי על כל הגאונים האלה שיוציאו תעודת בגרות מצטיינת, וחמש שנים אחרי, אפילו שנתיים אחרי, אין להם מושג מה הם למדו לבגרות.
זה גם עוד יש פרמטרים,
אתה יודע, אתה לא התחברת לזה, אתה תשאלי את עצמך היום, עשרות שנים אחרי שסיימתי את התיכון, אם יש משהו שאת זוכרת, שלמדת, זה יהיה משהו שהייתה לך שם הגיעה. יכול להיות שההגיעה היא להתבונן בזה, כי נורא התלהבת מזה, אוקיי? זה לא חייב להיות בצורה שהיא קשה. יכול להיות שזה משהו שלא הבנת ופתאום הבנת אותו, יכול להיות שזה משהו שכל כך התחברת אליו וחשבת עליו כל כך הרבה, והלכת איתו כל כך הרבה זמן, ואז ההשקעה היא בעצם בזמן שאת חושבת על זה, ובודקת את זה מכל הכיוונים. אבל ככה זה עובד. אם כן, הלימוד בא על ידי היגיעה. שאלנו, למה אנחנו מבקשים בתפילה לכוננו וללמדנו ביחד? אמרנו, זה לכאורה בדיוק הפוך. אז התחלנו לדבר על למה זה הפוך, ואמרנו, הלימוד, הוא כרוך ביגיע, בהגדרה, זה הסיפור של הלימוד. לעומת זאת, חנינה היא עניין הרחמים, הבאים על ידי מציאתכם. דעניינו עניין רוחני, ואינו תלוי כל כך באדם עצמו. כשאנחנו מבקשים שהוא יחוננו, זה גם לשון חן, אבל אנחנו מבקשים למצוא חן בעיניו. אנחנו מבקשים...
אז
החנינה
באה על ידי הרחמים? על ידי אני יוצא אתכם ולא על ידי מה?
אז זה לא תלוי באדם עצמו. אין משהו שאני יכולה לעשות כדי למצוא חן בעיני אחרים. משהו אמיתי, אני לא מדברת כרגע על ריצוי מפוברק. או שאוהבים אותי או שלא אוהבים אותי. אז אם יש מציאת חן של הקדוש ברוך הוא בי, כן או לא, זה לא תלוי בי. נכון. זה, 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 זה משהו אחר. הרחמים שלו אליי, הם מגיעים ממקום אחר לגמרי. הם מגיעים ממקום שבכלל לא תלוי בי. אז אנחנו מבקשים, כן תחננו תלמדי. שתכוננו, תשור למשהו שבכלל לא תלוי בי, ואנחנו רק מבקשים מתנה מלמעלה. לעומת זאת תלמדינו, הלימוד, 100% תלוי בי. ביגיעה שלי. ואגב, לא 100% תלוי ביגיעה שלי, אבל אם אני לא אעשה, אז 100% לא יקרה.
הנינה לא
תלויה בי, והלימוד תלוי. נכון. ואגב, וכאשר האדם מתנהג בהנהגה טובה, מוצא חן בעיני הבריאות. הנה זה בכלל מה שרוח הבריאות נוחה ממנו. אבל אין זה אמיתת העניין במציאת חן. בעניינו, עניין רוחני, מה שמן השמיים מזדקים לו לאדם, העניין של מציאת חן זה לא סתם שאנשים אוהבים אותי. זה ברור שאם אני אתנהג בצורה נחמדה וטובה ואנושית ומוסרית, אז אנשים ייהנו ממני, ויהיה להם יותר נחמד איתי. אבל זה קשור למה שהמשנה אומרת, כל שרוח הבריאות נוחה ממנו. זה משהו אחר. אם אני אדם נוח, אז נוח לאנשים איתי. מציאת חן זה משהו מיוחד. זה ממש מתנה רוחנית. אם נרצה, זה כמו אנשים שיש להם קסם אישי. זה לא קשור על איך הם מתנהגים. זה לא קשור לכישרונות שלהם, ליכולות שלהם. יש אנשים שאיפה שהם מגיעים, יש ילדים כאלה, איפה שהם מגיעים, פתאום כולם נדלקים עליהם. זו נשיאת חן, מציאת חן, יש להם ממש חן מיוחד שהוא מתנה, הוא מתנה מלמעלה. זה בכלל משנה מה הם יעשו, איך הם יעשו, כמה הם יעשו, מתנה מלמעלה. וזה משהו אחר מזה שהם אם אני אדם נוח, אז אנשים אוהבים אותי, נוח להם להיות איתי. אז זה משהו שהקדוש ברוך הוא יכול לזכות אותנו בו. אבל גם אם הקדוש ברוך הוא נותן לי את אותו חן, אני מוצאת חן בעיניו, אני עדיין יכולה לחסום אותו. אני יכולה לפגוע בחן הזה. ולכן לי יש אחריות לא לפגוע בחן הזה. נקרא שוב, נתחיל את המשפט הזה מההתחלה כדי לקבל את הרצף. 42.
כמעט בסוף הפסקה.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, שורה שביעית מלמטה. כן, כן, 42, את רואה? מסוף עוד, 7 שורות מלמטה, אנחנו באמצע השורה, לקראת הסוף, נתחיל במילה אבל.
רגע, האדם יכול לפגום בכם.
הנה, הנה, אנחנו עכשיו מדברים על זה. אבל אין זה אמיתת העניין במציאת חן, לעניינו עניין רוחני, מה שמן השמיים מזכים לו לאדם, אלא שהאדם צריך לבאר מקרבו כל דבר שאפשר למנוע השראת החן מלמעלה. זאת אומרת, יכול להיות שקדוש ברוך הוא נותן לי את החן הזה, ואני מחבלת בו. אז התפקיד שלי הוא לא להפריע בהקשר הזה. אבל עצם עניין החן הוא מתנה הבאה מלמעלה, שאינו תלוי כל כך בעבודת האדם. אוקיי? עצם העניין של החן הזה זה משהו שלא תלוי בנו, שהוא מגיע מלמעלה. אם כן, הרי הם עניינים הפכים, הפכים. ומסגנון הלשון, כן תכוננו, תלמדנו, משמע, זה לא זו בלבד שהם שייכים זה לזה, אלא עוד זאת שהם באים כסדרה, תחילה חנינה, ואחר כך הלימוד. וצריך להבין, מהו עניין הלימוד הבא אחרי חנינה? אנחנו בתפילה אומרים, כן תכוננו, תלמדנו, שאנחנו אומרים, קודם כל תן לנו את החן, ואז אנחנו נלמד. ושואל את מורה, אז קודם כל מה הקשר ביניהם בכלל? זה מתנה מלמעלה, שהיא מתנה למציאת חן, וזה העבודה שלי יגיע בלימוד. אם כבר חיברת ביניהם, למה בסדר הזה? וזו בעצם השאלה שאיתה אנחנו מסיימים את האות הזו. ובשבוע הבא, אם ירצה השם, אנחנו נמשיך הלאה. המאמר הזה הוא לא ארוך, יש לו 4 אותיות. ואנחנו נמשיך הלאה להבין יותר באמת העניין הזה של החמלה והרחמים והבקשה של המציאת חן והיגיעה בלימוד. זהו, עד כאן להיום. שבוע הבא אני רוצה השם, יום שלישי אמרנו? נראה, אולי נעשה את הרביעי, אחר כך אני אגיד את זה, בסדר. שנייה, שנייה, שנייה. רגע.